שלום לכולם, בעוד תוכנית של השראה ימית, מה שלומכם היום? יום רביעי בשבוע, זהו, שבוע אץ רץ לו, ואנחנו כבר לקראת סוף השבוע, ואיתי באולפן, לא אחר מה שמוטי קופפר ברדיו קול חי, 93 FM ו-92.8, ובאולפני דברות, הבמאי שלנו, מאיר ליבוביץ', ואנחנו בעזרת השם רוצים היום לדבר על גלגל התנופה. ספר שכתב אותו ג'ים קולינס, חוקר בכל עולם, נקרא לזה, התעשייה והמנהיגות והיצרנות של העולם, לנסות לראות איך חברות מסוימות מצליחות יותר מאשר חברות אחרות, מה עשות שלהם, מה הן עושות שאחרות לא עושות, וכמובן, כמו שיש חברה במקרו, יש חברה במיקרו, ויש אדם. אנחנו רוצים לראות איך זה יכול להשפיע על כל אחד מאיתנו, איך אני יכול להתחזק מזה בעבודת השם שלי. אז הספר נקרא גלגל התנופה, מטוב למצוין. זה הרעיון, לא שאני ממליץ פה על ספרים, אבל לפעמים אני עובר על הדברים כדי להביא תובנות לחיים של כל אחד מאיתנו. כמובן נקשר את זה לפרשת השבוע, כי תמיד כל הדברים קשורים, איך אפשר להתחזק, מה זה אפקט הקיפוד, מה זה פרדוקס סקוט דייל, ואיך זה קשור לחיים שלנו. כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, אז יקיריי, בואו נתחיל. טוב. אז ככה, למעשה זה מחקר, מחקר שישב שנים רבות, מחקר ארוך, יש לנו אפילו בין 5 ל-15 שנים, הם עוקבים אחר חברות. ורוצים לראות מה הסוד של חברות שמצליחות יותר, לא סתם מכל השאר, אלא מהחברות המתחרות שלהן. זאת אומרת, יש פה ענף מסוים, סתם דוגמה, ענף ניירות הטואלט, ענף, לא יודע מה, המחשבים. למה דווקא חברה אחת מצליחה יותר מחברה אחרת, ולא סתם מצליחה באופן יחסי יפה מאוד, אלא פי 3 או אפילו עד פי 18, חברה אחת עשתה יותר מחברות אחרות, באותו ענף, מה הסוד שלהם, איך הם מצליחים יותר מכולם? הרב, תלמד אותי בבקשה. יפה. אז בואו ננסה ללמוד איך אנחנו יכולים לשים את זה לחיים שלנו. אז הנקודה הראשונה, בואו נחלק את ה... למעשה הספר מחולק למספר חלקים, מספר שלבים, יש שלב הבנייה, שלב הפריצה של החברה הזאת. אז בואו נדבר על שלב הבנייה קודם כל. שלושה נתונים בשלב הבנייה לחברה שהיא מצליחה. ונתחיל כמובן מהקודקוד, המנכ״ל. אם אני אשאל אתכם שאלה עכשיו, לפי דעתכם, אילו תכונות צריך שיהיה למנכ״ל שיוביל חברה לבאמת הצלחה מטאורית, נקרא לזה ככה. איזה תכונות, לפי דעתכם, צריכים להיות למנהיג כזה? מה אתם אומרים? תעשו לחשוב לעצמכם. האם צריך קריזמה? אוקיי? צריך עוצמה? צריך ביטחון עצמי מוגבר? צריך יכולת ניהול או אינטליגנציה רגשית? מה לפי דעתכם מנהיג טוב צריך? שמן הסתם, אולי כל אחד מאיתנו צריך להנהיג את עצמו, כמו שחזל אומרים על אברהם אבינו, אב המון גויים, אדם צריך לשלוט על עצמו קודם כל, מאשר משהו אחר, כאילו לשלוט על אחרים. אז מה, המושל ברוחו יותר ממושל בעיר, אנחנו רוצים לדעת איך אפשר לשלוט על עצמנו קודם, נו, אז מה התכונות של מנהיג? אתה יכול להגיד לי בבקשה? מה התכונות של מנהיג טוב? 2, שאולי לא אתם חושבים על זה, ובואו נצטט לכם מתוך הספר. מנהיג חברות המפנה, ככה מוגדר, אינם מנהיגים בעלי פרופיל גבוה ומוחצנים. לא מדובר פה על אדם שחושב שהוא באמת אלוף העולם, מוחצן כזה, אתה יודע, שחצן. לא, בדיוק ההפך. הם מצטנעים, הם מאופקים ושקטים, אפילו ביישנים. בסדר? זאת אומרת, לכאורה הייתי חושב, אתה יודע, שהוא יהיה... הוא ממש לא ביישן, בסדר? הוא יודע, הוא גבתן קצת אפילו, אין מה לעשות, הוא חייב להיות מנהיג, צריך לא שמינית בגאווה, 80% גאווה להיות מנהיג של איזו חברה של עריות, בסדר? לא, ממש לא. דווקא המנהיגים שהביאו את החברה שלהם להצלחה הגדולה ביותר, היו מצטנעים, שקטים, מאופקים ואפילו ביישנים, אבל הם ממזגים בעצם שתי תכונות עיקריות. האחת, ענווה אישית, זאת אומרת באמת ענווה פנימית, ומצד שני, שימו לב טוב, כוח רצון אדיר להשיג את מטרותיהם. זה שילוב מאוד מעניין. זאת אומרת, לא ענווה והרגשה שאולי אני לא מספיק טוב, אני לא שווה, ממש לא. זאת אומרת, זה שילוב מאוד מעניין שיהיה רצון שכל אחד מאיתנו גם ישלב את זה אצל עצמו. מצד אחד כן. אני לא אומר, תשנה את האופי שלך. הרב, אני לא שקט, אז אני לא, כאילו, אני לא מתאים בזה הרב. לא אמרתי. אני רק אמרתי שהמנהיגים שהם מצליחים יותר בתחום הזה של החברות, הם היו עד רבה שקטים, מופנמים אפילו, בישנים, צנועים, מקסים, אבל היה להם רצון אדיר, תביא, לא איזה תחושת בטן, או אני אשמח שזה יקרה, לא, רצון אדיר, מה להשיג את מטרותיהם, שילוב מאוד מעניין. והנבר תמיד טוב, אנחנו צריכים להגיד, לא צריכים להגיד לכם, משה רבנו כדוגמה למנהיג, לכאורה אם הייתי עכשיו מנסה להסביר לאנשים שלא מכירים את התורה, יש לנו מנהיג הדומיננטי ביותר שעל עם ישראל, וזה משה רבנו. בן אדם שהוציא את עם ישראל ממצרים, תבינו, אחרי שהיינו בעצם בגלות של 240 שנה, בגלות של עינויים, תבין, להבדיל איזה מנסון, מנדלה כזה, מישהו באמת להבדיל, ירדי הבדלות, משהו שאתה יודע, מישהו שהולך ומציל את העם, משנה את ההיסטוריה, איזה תכונות היית מאפיינת? תן לי תכונה אחת שמאפיינת את המנהיג הדומיננטי הזה, שיוציא את עם ישראל ממצרים, 10 מכות, יוליך אותם 40 שנה במדבר, תבין, זה לא פשוט לנהל 3 מיליון איש לפחות, בתוך המדבר, ואחרי כל מיני תהפוכות, ומתים שם כל שנה, 10,000 אנשים, בגלל הרי חטא המרגלים, כידוע, כל 9 באב, כולם חופרים קברים, וכדומה, זאת אומרת, ניהול לא פשוט, זה לא שאתה במדינה, ויש לך את המקום שלך, ואתה יודע, יש לך משטרה, יש לך את הצוות שלך, אתה סך הכל צריך למשוך בחוטים, יש לך מלא יועצים שעושים לך את העבודה, ואתה לא צריך להבין בכלום כמעט, רק תשמע את היועצים ותעשה מה שהם אומרים, בגדול. אבל פה משה רבנו, כביכול שליט יחיד, צריך להתמודד כל הזמן עם העם, ללכת לסנגר עליו ולפני הקדוש ברוך הוא, הם עושים בעיות, מתלוננים, כל פעם הוא צריך לסדר את העניינים, איזה תכונת אופי היית אומר, זה הוא. כמו אם אני אשאל אתכם, תענו לי, אם אני אתן עכשיו משפט אחד, תמלאו את החסר, אני, כאילו אתם, ומה המילה ליד? איך אתם מאפיינים את עצמכם במילה אחת? מה אתם? איזה תכונת אופי הכי דומיננטית אצלכם? אה? אז אני חושב, הוא קריזמטי, הוא חזק אופי, לא יודע, הוא... כל מיני תכונות של מנהיגים, שככה הייתי מדמיין אותם. לא, משה רבנו, הענב מכל האדם. זו התכונה האחרונה שהייתי חושב, ולא סתם ענב, כאילו יש לו גם ענבה, יפה מאוד, ענב מכל האדם, נכון? כידוע, אז הדברים האלה באמת מפתיעים, אתה רואה דווקא מנהיג שהוא מגמגם, יש לו בעיות שפה לכאורה, לא יודע, לא נשמע לי שזה לכאורה הדמות של המנהיג האידיאלי, אבל ביהדות כן, ואתה רואה שגם בפועל, להבדיל, אבל אתה רואה שגם היום בעולם העסקים, רואים שזה הדבר שבעצם יוביל את החברה להצלחה גדולה יותר, המנהיגים שיש להם מיזוג של ענווה אישית, מצד שני כוח רצון אדיר להשיג את מטרותיהם. ובינינו יש את זה בכל יהודי, את הנקודות הטובות הללו, והיא רצון שאנחנו נתחזק בזה. הרבי מחבד, היו רוצה תיאר בשבת, אמר פעם שעם ישראל מונה ללבנה, נכון? אנחנו, פי הלוח העברי, החודשים שלנו, אנחנו מונים ללבנה. נדע, חידוש הלבנה, קידוש החודש, מצוין. הלבנה, הוא אמר, לפעמים שיוצאים לעשות קידוש לבנה, לא רואים את הלבנה, נכון? היא מחוסה לפעמים בעבים, בעננים. רוצים לעשות קידוש לבנה, רוצים לעשות ברכת הלבנה, ואין. ותמיד יש את אלה שרוצים צחוקים, לא, הרב, תזיז את העננים, תזיז את העננים! מה זאת אומרת? מיוצאים מנקודת הנחה שוודאי שיש פה לבנה. רק אם אתה לא רואה אותה, הבעיה היחידה היא פשוט מחוסה בקצת עבים. נהדר. עם ישראל מונים ללבנה. זאת אומרת, רוצים לחזק אותנו שאנחנו כמו הלבנה. ואם אתה רואה יהודי שכלפי חוץ, לא יודע, יש לו תכונות לא טובות. אני לא, אין לו איזה נקודה טובה אפילו, הרב. לא רואה את הנקודה היהודית שבו, לא יודע מאיפה הוא הגיע, לא רוצה לדבר עכשיו הרב. אז תבין שאנחנו כמו הלבנה. כמו שהלבנה לפעמים מכוסה בעבים, זה לא שהיא באמת לא, היא לא נמצאת, או שהיא בצבע לא נקי. לא, זה העננים שמכסים, זה נראה לך אפור, נראה לך שחור, בכל שאני רואה אותה, אבל היא תמיד נמצאת שם. זה הסיבה גם, שמה קוראים יוצאים לברכת או קידוש הלבנה, ולא רואים לבנה, אין, יש עננים. אז הרבה פעמים חוזרים חזרה לבית המדרש, או אני אבוא אחר כך לבדוק. למה? אולי היא הלכה, אולי נעלמה. לא, אין כזה דבר. אני אבוא עוד פעם ועוד פעם לבדוק, אילו היום מחר, ולא מחר, מחרתיים. למה? כי בטוח יש, ברור שיש, נכון? רק יש איזה משהו זמני, כרגע אני מדגיש זמני, שעוטה עליה איזשהו כיסוי ואני לא רואה אותה. אותו דבר בכל יהודי, יקיריי. הנקודת מוצא שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע לביצועים טובים, כמו אותן חברות, להבין, א', להיות מנהיגים של עצמנו עם ענווה וכוח רצון אדיר להשיג את המטרות מצד אחד, מצד שני, להבין את הנקודה הפנימית שבכל יהודי יש משהו טוב. כל יהודי אנחנו מונים ללבנה, וגם אנחנו לא רואים כי יש שם עננים קצת, קצת, תן לזמן הזה, יתפוגג שנייה, יבוא, תבוא רוח חיובית, תזיז את זה, ואנחנו נראה את הלבנה בחידושה. אז הנקודה הראשונה היא באמת הנקודה של המנהיגות. מנהיגות דור 5, לא משנה, אבל מנהיגות. דבר שני, זה לפני מה, מי. אז לפני מה, מי. מה הכוונה? קודם מי, אחר כך מה. פירוש הדבר שכאשר בעלי החברה הזאת ירצו לגבש חברה, אם לא הלכו כלומר בוא נחפש את המטרה, את החזון, ואז נחפש עובדים. לא. קודם מי, אחרי זה מה. הם ממשילו את זה, אנחנו קודם נעלה אנשים לאוטובוס, נבחר את האנשים שאיתם אנחנו רוצים לצאת לטיול. תקשיב, אותך אני רוצה, אותך איתי בטיול. לא מוותר עליך, אתה בא איתי לטיול. אני אוסף את האנשים הכי טובים מבחינתי לטיול, עולים לאוטובוס, מורידים את אלה שלא מתאימים, כן? אבל אז מחליטים לאן לנסוע. שימו לב טוב. לא מחליטים לאן לנסוע. חבר'ה, נוסעים למירון. יאללה, מי רוצה לבוא ונעלה את האנשים? לא, אלא בוחרים את האנשים קודם, ואחרי זה את היעד ואת החזון. למה? כי אנחנו רוצים לבחור את האנשים הבאמת מתאימים. יש אנשים שאתה אומר, תקשיב, אני רוצה לעבוד איתך, אני חייב את האמת, לא אכפת לי במה. למה? כי נראה לי שהשיתוף פעולה שלנו יניב פירות, שלא משנה מה נעשה ביחד, נעשה אותו מעולה. אז זה הרעיון. קודם מי, אחר כך מה. פירוש הדבר, החברות הללו, הם חיפשו את התכונות אופי הטובות, חיפשו את האנשים הטובים, אחרי זה כבר נשבץ אותם במקומות הכי מתאימים להם, ואחרי זה אנחנו יחד נצא פה לאיזושהי שליחות, נקרא לזה שאנחנו רוצים את תלמידי אברהם אבינו, רוצים תכונות אופי, לא מחפשים גאוניות. לכאורה, הייתי חושב, תלמידיו של אברהם אבינו, למדו את זה אתמול, אז יש הרי תלמידי בלעם, תלמידי אברהם אבינו, הייתי חושב תלמידי אברהם אבינו, לא יודע מה, זה גאוני עולם, מחודדים מאוד, אתה יודע, הטובים שבעולם הישיבות, השפיצים, אתה יודע, לא, נכון שזה בכלל לא מופיע, לא מופיע כזה דבר, למה? מעניין, אה? אז שלושה דברים הם רצו לחפש באנשים שאיתם אנחנו רוצים לנסוע באוטובוס, נקרא לזה, ודיברנו על זה אתמול, אז אני צריך להרחיב. הדבר הראשון, עין טובה. נקודה ראשונה, איתי באוטובוס, איתי בחברה, בחברה, לא משנה איך אני אגדיר את זה, בחברה שלנו או בחברה התעשייתית שלנו, אני רוצה אנשים עם עין טובה. תחשבו, זה הדבר הראשון, קודם כל, לא ממון, כסף, לא יכולות, לא יודע מה, תואר שלישי, אני רוצה עין טובה. אני רוצה את האנשים הטובים האלה קודם כל. דבר שני, למדנו רוח נמוכה. רוח נמוכה מתכתב לנו למה שדיברנו מקודם. רוח נמוכה אמרנו זו ענווה ונפש שפלה שמסתפקים במועט. לא מחפשים, לא, 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 כל מיני, who's and do's. הם מחפשים את הפשטות. זה שהחברה תחזק אותם ותיתן להם יותר. אני הייתי השבוע בדלטון. בדלטון, ופגשתי אדם מאוד מאוד נחמד, נועם לוי, שיש להם סבוני מיכל, יש להם כזה אשתו, הם עושים סבונים טבעיים כאלה, מלא קוסמטיקה טבעית, והייתי אצלם שם במפעל בדלטון, ומאוד התרשמתי, עזוב, המוצרים זה ודאי מעולה ומדהים, אבל אני התרשמתי יותר מהאווירה במפעל. הוא אומר, אני משלם לעובדים שלי הרבה יותר ממה שבמידה מסוים אפילו מגיע להם. מה הכוונה? יכולתי לפתור אותם בשכר מינימום, תשמע, אין הרבה עבודה בצפון. כל עבודה היא מבורכת, ואתה יודע, אני יכול לשלם שכר מינימום. אומר לו, אני אשלם להם הרבה יותר, כי א', כדי את האווירה הטובה של משפחה, שאכפת לי מהם, אני לוקח את האנשים הטובים, ואז לא משנה אפילו מה נעשה, נייצר סבונים או קרמי, או לא משנה מה בכלל. אבל אם אנחנו לוקחים את האנשים הבאמת טובים, עם הנשמה הטובה, מה שנקרא, שאפילו יסתפקו במועט, אבל ייתנו את הנשמה לצורך העבודה, אז אותם אני רוצה שלקחת איתי, וזה הרעיון שפירוש הדבר אנחנו רוצים קודם את המי, אחר כך את המה. זה כמו שאני בונה ישיבה, נבחר את הבחורים הבאמת איכותיים, אחרי זה נחליט מה ללמוד, בסדר? ברעיון. טוב, עוד דבר, הרבי מקלויזנבורג, הרבי מצאנס, שהוא בנה את, סיפור ידוע, שהוא בנה את בית חולים לניאדו. אתה יכול לבנות בית חולים? תחשוב, זה קצת הפקה לא פשוטה. לא תגיד לי, אתה פותח חנות ירקות, שגם זה מן הסתם לא פשוט, אבל לבנות בית חולים, זה לא שיש לו ידע ברפואה, ואתה יודע, הוא למד רפואה, הוא עבד בבתי חולים בכל החיים שלו, אז בוא נפתח משהו כזה. להבדיל, אם אדם עובד בקטרינג, לא יודע מאיפה הוא, אז הוא חושב לעצמו, יום אחד גם אני אפתח, כי הבנתי את הרעיון, אני קולט את הספקים, אני רואה מאיפה הדברים מגיעים, גם אני יום אחד אעשה לעצמי, למה שאני אהיה שכיר, אני אהיה עצמאי. אהבה לבנות בית חולים, מה, מישהו מתנו חושב על זה? יופי, זה דרוש באמת אופרציה אדירה, והרבי יוצא, למרות שהוא עבר את השואה, למרות שהוא איבד את כל משפחתו, כל התירוצים בעולם, פשוט תסתגר בבית ואל תעשה כלום, הוא יוצא לשנות עולם, בסדר? יוצא לשנות עולם. ובשלב מסוים, אתה יודע, צריך גבירים, צריך אנשים שיתרמו. אז הוא הגיע לאחד הנדיבים, והנדיב הזה אמר לו, אני אעשה כל מה שאני יכול. מפתח הרבי, אני אעשה לך כל מה שאני יכול. הרבי עצר אותו. אמר לו, סליחה שאני אומר לך, אבל אני לא יודע אם אתה מודע לכל מה שאתה יכול. אז הוא סיפר על עצמו את הסיפור, אמר שאני בתור בחור, הייתי חלש כל כך פיזית, שבקושי יכולתי לסחוב גמרא, אני אומר לך. הייתי מהלפלפים שבלפלפים, מה שנקרא. אחרי גם אחרי שהתחתנתי, הייתי צריך בחור מהישיבה שיעזור לסחוב דברים פשוטים. אבל כשפרצה השואה, והייתי במחנות העבודה, אני סחבתי כאלה מסעות כבדים, שלא דמיינתי בכלל שיכולתי אי פעם לסחוב, מה שנקרא. אז אתה לא יודע באמת מה אתה יכול. רק צריך את הסביבה המתאימה שתאפשר לי להוציא את הפוטנציאל שלי החוצה. אז אני חוזר אחורה, כל יהודי החמונים ללבנה, יש לו דברים טובים. צריך את הסביבה המתאימה שתטפח אותו ותיתן לו. אז החברות הטובות האלה, הן בוחרות את האנשים עם הפוטנציאל. מבחינתנו, את האנשים עם העין טובה, עם הרוח נמוכה, נפש שפלה, אנשים באמת עם עדינות, עם רגישות, אבל באמת שכולנו רוצים להתמתקד במשהו אחד, וזה יהיה הצלחה של כולנו. דבר ראשון, מנהיגות. דבר שני, קודם מי, אחרי זה מה. ודבר שלישי, בואו נגדיר את זה בשפה שלהם, להתעמת עם העובדות המרות. וואו, מה זה להתמודד עם העובדות המרות? פירוש הדבר יהיה קשה. ולמרות שיהיה קשה, אתה לא מאבד אף פעם את האמונה שלך. הם קראו לזה פרדוקס סטוקדייל. מה זה פרדוקס סטוקדייל? פרדוק? נתקל לי פרדוקס סקוטדייל. הפירוש הוא, אני לא אגלה לכם. אין מה לעשות, צריך הפסקה קצרה, ואחרי זה נחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו. היום אנחנו לומדים רעיון שנקרא גלגל התנופה, מטוב למצוין. איך אפשר להשתפר? מי טוב? יפה מאוד, אבל בואו נגיע לדרגה יותר טובה. אמרנו שזה ספר של ג'ים קולינס, אדם שבעצם חוקר את כל עולם התעשייה. מה עושה חברות טובות יותר וחברות טובות פחות? מה עשות כמובן של המצליחנים כדי שנוכל ליישם את זה לחיים שלנו? כל אחד יחליט מה הדבר שהוא רוצה להשיג, ולשם אנחנו נתרגם את זה. אז בעצם הרעיון הוא, יש שלב הבנייה של החברות האלו. זה חברות שבעצם באותו תחום הן הרבה יותר טובות מכל המתחרות שלהן, by far, מה שנקרא, הרבה יותר משאר החברות, פי 3 או פי 18, אפילו חברה אחת עשתה, זאת אומרת, תפוקה מאוד רצינית, מה עשות שלהם, מה הם עושים, החברה האלה? דבר ראשון אמרנו, מנהיגות. המנהיגים שלהם, הכוונה היא אותו מנכ״ל שיושב בקודקוד, הוא לא חושב, תקשיב, בוא נה, אני לא סתם בקודקוד, בוא, 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 בוא. הוא לא שחצן, הוא לא גאוותן, הוא לא חושב שהוא מי יודע מה. גם אם הוא כזה, ותגיד, אני מכיר מנכ״לים כאלה שמאוד מצליחים. הם אולי מצליחים, אבל אם הם יעזבו את החברה, החברה תתפרק. זאת אומרת, הם השקיעו אולי בתדמית שלהם, אבל לא באיכות של החברה או של המוצר, ולכן גם אם יעזבו, אז כבר הצלחה לא תהיה אותו דבר, אנחנו רוצים הצלחה לאורך זמן. זאת אומרת, מה השארתי כלגסי, מה שנקרא, כירושה? איך אני השארתי את החותם שלי, והחותם שלי המשיך לעבוד? ולכן המנהיגים האלה היה להם שילוב, ששני דברים מאוד מעניינים אמרנו, ענווה אישית, ורצון אדיר להשגת המטרות. זאת שילוב מאוד יפה, כאשר יש כן צניעות פנימית, אפילו אמרנו, אפילו בישנים, לא הייתי חושב שהוא יהיה מנהיג, להבדי, להבדי, לקחנו את משה רבנו כדוגמה, שאם הייתי צריך לתאר לציבור שאיננו בכלל מכיר את התורה שלנו, והייתי אומר, זה המנהיג בידיעה, שנתן את התורה, שהוציא את המסרים ממצרים, שקרא להם את הים, שהכיל אותם מן במדבר, ו-40 שנה הוביל אותם ליעד של ארץ ישראל, לא ענווה, לא הייתי חושב שענווה זה מה שהייתי מתאר אותו לכאורה, הייתי חושב הרבה דברים אחרים, אבל אתה רואה שזה הדברים החשובים באמת. נהדר, נקודה ראשונה. נקודה שנייה אמרנו שהיה גם, בתוך הנקודה הראשונה, שבכל יהודי יש את הדברים הטובים האלה. אמרנו שעם ישראל מונים ללבנה, כל אחד מאיתנו בחזקת ירח קטן. וגם אם הירח מכוסה בעננים, אנחנו יודעים שהירח נמצא שם, וזה עניין של זמן עד שהוא יתגלה. נחכה, בסדר, נבוא עוד פעם לבדוק. עוד פעם לבדוק, עד שבסופו של דבר, היופי הפנימי של כל אחד מאיתנו יוצא, ואולי זה אחד הכוחות של מנהיגים, למצוא את הטוב בכל אחד מאיתנו, ואז עברנו לשלב השני, שזה בעצם קודם כל, מי אחרי זה מה? החברות האלה גיבשו את העובדים הטובים, אחרי זה לקחו יד, כמובן לא סתם לקחו אנשים מהרחוב, אבל לקחו תכונות אופי של אנשים, שאיתם אני רוצה לעבוד, כמו שאני אומר לה, תקשיב, איתך, אני רוצה לעבוד, ואומר לך, לא משנה מה נעשה ביחד, נראה לי לעשות משהו ענק. למה? כי אנחנו מאוד מאוד מתאימים, אותו ראש, אנחנו משלימים אחד השני וכדומה. אז אמרנו שאנחנו לוקחים את תלמידיו של אברהם, אבינו כדוגמה, איך אני אמור להיות, תלמיד של מי אני רוצה להיות, או לא מי אתה רוצה להיות. בוא נבדוק תלמיד של מי אתה. והנקודה הראשונה, אמרנו יש לנו שתי אפשרויות, אברהם אבינו או בלעם הרשע, הנקודה הראשונה בתלמידיו של אברהם אבינו, זה לא גאונים, זה לא מתמידים, לא, זה עין טובה, בסדר? עין טובה על עצמנו, עין טובה על אחרים. נקודה ראשונה, אמרנו רוח נמוכה, רוח נמוכה קצת ענווה וצניעות שמתכתב עם מה שאמרנו מקודם, ונפש שפלה, הסתפקות במועט, לא לחפש, פה, 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 אני רוצה, לא, אני אתן לך הרבה יותר מה שאתה רוצה אפילו, ואז אתה תרגיש שאתה שווה, וזה תהיה העבודה שלנו. לכן אמרנו שהקלויזמונג רבה, שבונה בית חולים, שזה פרויקט לא נתפס בכלל, כי הוא הבין, שאולי אתה גם לא יודע מה אתה מסוגל, אבל אם חברה תומכת, חברה שתעזור לי באמת לפתח את הפוטנציאל שלי, אני יכולה להגיע לגובה מרומים. הדבר השלישי, זה אמרנו שפה עצרנו, זה להתעמת עם העובדות המרות. אמרנו שזה נקרא פרדוקס סקוטדייל. מי זה סטוקדייל? מי זה הבן אדם הזה? סטוקדייל, מסומך, זה אדמירל. פעם אולי דיברנו עליו, זה אדמירל, למעשה זה הקצין הגבוה ביותר בצבא ארצות הברית, שנפל בשבי וייטנאם. הוא היה בשבי קרוב ל-8 שנים, משנת 1965 עד 1973. זאת אומרת, 8 שנים הוא עבר 20 פעם עינויים קשים. תבין, זה עינויים של וייטנאמים. לא בא לי לנסות את זה, מה שנקרא. אין זכויות אזרח, אין זכויות האסיר, אין תקשורת, אין כל מיני זכויות האזרח, אין שום דבר, שום דבר, תבינו. והוא שרד. הוא שרד ושרד כמו שצריך, ואז שאלו אותו כמובן מה הסוד שלך. אז הוא אמר שהסוד שלו שהוא אף פעם לא ויתר על סוף הסיפור. הוא אמר, אני ידעתי שלא רק שבעזרת השם אני מוסיף, אני אצא מפה, אלא אני אקח את כל הכל, הקושי שאני עברתי, ואני אמנף אותו לסיפור חיי. אני אמנף אותו למקפצה לגדול. לא התבחיין, תראה מה עשו לי, תראה איך הרסו לי את החיים, כמה צלקות נשארו לי. לא, הצלקות האלה יהיו התעודת הוקרה שלי. הצלקות האלה יהיו תעודת הגבורה שלי. אני לוקח את הקושי הזה, ואני אמנף אותו למשהו ערכי עם משמעות. ואז שאלו אותו, מי לא שרד במחנה העינויים שמה? מי לא שרד? הילטון, הילינוי, ככה קראו לה מחנה הזה, הילטון כביכול, במרכאות, המחנה הקשה ביותר אצל הווייטנאמים. נו, מי לא שרד? אמרתי, מי לא שרד? האופטימים. אמרו לו, מה? האופטימים לא שרדו את המחנה. שואל אותו, למה? כי האופטימים היו בהרגשה כאילו, הנה עכשיו חג המולד יגיע, בטח אמריקאים ישחררו אותנו, ולא שחררו אותם. אז אולי עכשיו יהיה איזה משהו אחר, אולי עכשיו, ולא. והם נשברו מזה, וככה הם לא שרדו. אומר, הרעיון הוא להתאמת, לא לאבד אף פעם את התקווה. תמיד יש תקווה שבסוף יהיה טוב. אבל בינתיים נעבוד קשה, בינתיים לא נוותר, בינתיים נלחם. זאת אומרת, שילוב גם כן מאוד מעניין. במאוד תקווה, מאוד אמונה שיהיה בסדר בעזרת השם. אבל עד שיהיה בסדר אני חייב להילחם. אני חייב להחזיק מעמד. יהיה קשה. שוב, החברות המצליחות, כך הם הוגדרו. אנחנו מתאמתים עם העובדות המרות, עם קושי, ופתאום יהיה מצב בשוק קשה, ונצטרך להישאר, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, אבל לעולם לא לאבד את אמונתך, שהדבר הזה יכול להצליח, בסופו של דבר, כן זה יהיה. שלב הפריצה, בוא נעבור רגע לשלב הפריצה, כי אין לנו הרבה זמן, שלב הפריצה, קוראים לזה אפקט הקיפוד. מה? אפקט הקיפוד, או תפיסת הקיפוד. מה זה תפיסת הקיפוד? יש משפט שאומר כך, השואל יודע דברים רבים. הקיפוד יודע דבר גדול, אחד. עוד פעם, יש שואל, שיודע הרבה דברים, אתה יודע, רצים פה, לשם, אתה רואה שואלים שם רצים, הם everywhere, מה שנקרא, בכל מקום תמצא אותם, נהדר. קיפוד, כשהוא מרגיש מאוים, הוא מסתגר בתוך עצמו, בסדר? זאת אומרת, הוא מתמקד בדבר אחד, הוא לא מתפזר. גם החברות הטובות, שימו לב טוב, היה להם כוח של מיקוד, מה אנחנו יכולים לעשות הכי טוב יותר מכולם. זאת אומרת, לא להתפרס, אנחנו לא סתם סופר. גם אם אני סופר, אז אני אהיה סופר הכי טוב שאני יכול להיות. זאת אומרת שלכל אחד מאיתנו, וזה דבר מאוד מעניין, יש משהו אחד שבזה אתה יכול להיות יותר טוב מאחרים. ופה אתה צריך לבדוק, האם אני מעדיף להיות שואל, אתה יודע, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, יכול להיות, יש גם גישה כזאת, אבל יש גם גישה של הקיפוד. ובדרך כלל אם השואל יילחם עם הקיפוד, אז הקיפוד לא ינצח את השואל. אבל הכוח של הקיפוד הוא שהשואל לא יוכל לפגוע בו, כי הוא יסתגר ויהיה גוש של קוצים, והוא שומר על דבר אחד. וזה הרעיון של חברות המצליחות. חברות המצליחות האלה הם בעצם את תפיסת הקיפוד. יש להם משהו אחד, זה מוצר אחד או ליין אחד או משהו אחד, שבזה אלה מתחרים. הם פשוט הטובים ביותר בתחום. תנסו לחפש אתם. משהו אחד שהעסק שלכם, עסק זה גם עסק התורה, איזה תחום בתורה אתה יכול להיות הכי טוב, שאין לך מתחרים שיגידו, הוא בעלה, תקשיב, אין עליו, הוא בהלכות, הוא בפרשת שבוע, הוא בעיון, הוא בבקיאות, תקשיב, אין עליו, הוא שר הבקיאות, הוא שר העיון, לא משנה, יש לך משהו שבזה אתה ספץ, לא אכפת לי מה אני אומר לך, תורה זה תורה, אבל הרעיון גם בעסקים, מה העסק שלך, במה אתה הכי טוב? אין לך מתחרים, מה שנקרא. וגם אם יש לך מתחרים, בואו נראה איך אני יכול לעשות את זה. הטוב ביותר, עושים איזה שלושה עיגולים כאלה. עיגול אחד, זה מה אתם יכולים להצטיין יותר מכל אחד אחר בעולם. זה עיגול אחד. עיגול שני, מה הם הדברים שמסעירים ומלהיבים אתכם ביותר? זאת אומרת, לא רק שאני טוב בזה, אם אני טוב בזה ואני שונא את זה, זה לא בדיוק יעזור לי. אז עיגול אחד זה הדברים שאני טוב בהם, העיגול השני זה הדברים שאני מתלהב ונהנה לעשות את זה, דבר שלישי זה מה המניע המנוע העסקי שלך, זאת אומרת, מה אני יכול להרוויח הרבה, כי אם אני עכשיו טוב מאוד במטוסים של נייר, באמת, אני, מטוסים של נייר, אני עוסק למטוסים נייר, ואני מעיף אותם, ואני גם מאוד אוהב את זה, לעשות מטוסים מנייר, זה מאוד יפה. אבל זה לא יביא לך כסף, המילה. ובעסק, אתה צריך גם משהו שיכניס לך כסף, נכון? נהדר. אז צריך שלושה מרכיבים, זה שלושה עיגולים, ובעצם הממשק של שלושת העיגולים, איפה שהם חופפים אחד על השני, זאת אומרת, מה שאני טוב בו, מה שאני אוהב, וגם מה שמכניס לי הכנסות, בסדר? אז פה אני משלב את שלושת העיגולים, ובשילוב שלהם זה נקרא תפיסת הקיפוד. אבל בואו נגדיר את זה מבחינתנו, תחפשו משהו שאתם טובים בו, תחפשו משהו שאתם אוהבים לעשות את זה, ותחפשו משהו שיניב לכם אחרי בתוצאות, מבחינתנו רוחנית, לימוד תורה זה תלמוד תורה כנגד כולם, תחפש משהו רוחני שייתן לך הכי הרבה מצוות, אחי, הכי הרבה שכר, תכלס שגם תלך שכר. לא, אני מאוד אוהב, אני מאוד טוב לגדל נמלים, ואני אוהב לגדל נמלים, ו... יפה, אבל כמה זכויות זה הכניס לך? לא, צער בעלי חיים, הרב. נכון, אבל סליחה שאני אומר קצת חלש. טוב, תחשוב על זה. בקיצור, מה זה נוגע אלינו? מה זה תפיסת הקיפוד בשבילנו? תן לי הרב דבר אחד ואני מתאבד עליו. אז הדבר הזה, בואו נגדיר אותו אמונה. ככה מביא היטב לב בפרשה שלנו, כאשר הפסוק אומר, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ואני מצטט. פעמים מקיפים את האדם צרות ואיסורים מכל עבר. חס ושלום. פעמים יש התקפות קשות, ואינו יודע לשיט עצות בנפשו. אתה מרגיש, תקשיב, לא יודע איך אני יוצא מפה. אין לו אלא עצה אחת. שים לב, אתה הולך להיות קיפוד, אתה הולך להיסגר, להינעל דבר אחד. מה יעזור לי הרב? מה יעזור לי? תקשיב, מה שעזור לך? עצתו, אמונה. כי על ידי האמונה שאין דבר הנעשה מעצמו, שום דבר לא קורה מעצמו. עד הרבה אומר, וכל צעד הבא לאדם בא עליו ברצון הבורא. לטוב לו. לא רק שכל מה שקורה איתך זה מהקדוש ברוך הוא, אלא זה גם לטובה. בזה אומר, הוא בבא. זה טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הרוחני הבא. בזאת האמונה אומר, יקל עליו לקבל הכל באהבה וברצון. ולא עוד, אלא שבזאת האמונה יתהפך הכל לטובה ולברכה בעזרת השם. זה הסיבה, שגם מה שידוע בשם הבעל, שם טוב הקדוש, כך מביא את זה, היטב לב מביא את הפסוק הידוע, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. מכירים את הפסוק הזה? עוד פעם. כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. מביא בשם הבעל, שם טוב הקדוש, בשעה שאדם מכיר, כי הנה אויביך, שכל האויבים שיש לאדם, כל האיסורים, כל הקשיים, כל הביזיונות, כל זה, כולם הם באים מהשם, כי הנה אויביך, השם, זה מגיע מהשם, הנה מיד, הנה אויביך יובדו, כל ההסתרות התבטלו מאליהם. יקיריי, איסורים, זה לא רק איסורים פיזיים, מחלות וכדום, זה גם ניסיונות. ויש ניסיונות, אז תבין שגם הניסיונות נשלחו אליך, אלייך, מהקדוש ברוך הוא. גם היצר הרע הוא שליח של בורא עולם, לנסות אותנו לטובתנו. שנגדיל את השכר לפום צער האגרה, שלא נאבד השתונות, שנחזק את ה... אני חוזר אחורה, את המנהיגות העצמית שלנו, עד הרבה, ענבה, לרצות משהו ולא לוותר עליו, להיות מוכנים רצון אז להשקיע. נבחר את האנשים הטובים שסביבנו. קודם כל, מי? אחרי זה מה? תבדקו את החברים שלכם. נדע שאנחנו הולכים על פרדוקס סטוקדייל. מאמינים שבסוף יהיה טוב, אבל מוכנים לקרב הגדול ולא נשברים, ודבר אחרון, נתמקב דבר אחד, תפיסת הקיפוד, אמונה, שמחזק אותנו, אמן, כן ירצון. תודה רבה למוטי קופפר הטכנאי, או מהר לבוא של הדיגיטל, אנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם, בתוכנית הבאה. כל טוב ולהתראות. אני רוצה לתת לכם נוסחה. נוסחה שתעזור לכם להתמודד בעיקר עם הרגשות לא נעימות. תקשיבו טוב, כל אחד מאיתנו מתמודד עם הרגשות לא נעימות. מישהו העיר לך, נתן לך ביקורת, תפסו אותך בכלכלתך, עשית איזה פשלה, צעקו עליך, עצבנו אותך, לא משנה מה. יש לכולנו הרגשות לא נעימות. אני בכוונה לא קורא לזה מידות רעות עכשיו. זה לא רע, זה פשוט לא נעים. וכל אחד מאיתנו לא נעים לו להיות בהרגשה לא נעימה. לכן הנוסחה תהיה מורכבת משלושה דברים. החלטה, הרגשה ו-90 שניות. ואני אסביר. נקודה ראשונה זה החלטה. ברגע שאתה חווה הרגשה לא נעימה, שמישהו עיר לך, צעק עליך, לא משנה, ביזו אותך, אמר לי, זה בחור הרב, נתתי דרשה, ומישהו אמר לי, אתה משעמם. איי, כמו סכין בבטן. פפח, ומסובב לו את זה. הרגשה לא נעימה. מה אתה עושה?
בדרך כלל אתה בורח, או נאטם, או הולך, או לא משנה מה, אתה לא נשאר בסיטואציה, אתה פשוט בורח מנה, במקרה הטוב אולי מדחיק אותה. אני מציע לך נקודה ראשונה, החלטה, אל תברח. שב עם ההרגשה הזאת, אל תברח ממנה, לא לאכילה, לא למוזיקה, לא לשתייה, לא להיות ברוגז, אל תברח, תתמודד, שב עם ההרגשה לא נעימה, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה רק הרגשות לא נעימות, הם לא יארגו אותך, לא יקרה שום דבר, רק תבין איך המנגנון עובד. חוקרי מוח גילו שברגע שאדם חווה חוויה כזו לא נעימה, המוח משחרר כל מיני כימיקלים שגורמים הרגשה לא נעימה. בעקבות ההרגשה לא נעימה שמציפה את כלי הדם שלנו, אנחנו מרגישים הרגשה שהיא לא הכי חביבה. הבעיה היא לא הרגשה לא חביבה, אלא מה שמתפזר לנו בגוף. אותם כימיקלים שמשתחררים בגוף, שימו לב טוב, הם בסך הכל בין 60 שניות ל-90 שניות בגוף. שימו לב טוב, זה כמו גל. קוראים לזה surfing the urge, לגלוש על הגל. מה זאת אומרת? מישהו פגע בך, העליב אותך, ועכשיו זה מעצבן אותך, אתה כמו גל, וזה עולה ועולה ועולה, ואז זה 60 שניות עד 90 שניות להחזיק מעמד. ואם תחזיק מעמד, זה יישבר, זה יחלוף. תגיד לי, יש גל אחד רק? לא, יש כמה גלים. כל מה שתזכר בזה, כל מה שתחשוב על זה, זה יבוא עוד גל ועוד גל. אבל זה גל. וכמו גל שהוא לא נמשך לנצח, אין כבר גם צונמי, גלים ענקים, הם נשברים בסוף. סבלנות, תן הדברים לעבור. אז החלטה, אני לא בורח. ב', אני יודע שסך הכל הרגשות לא נעימות, אני מחכה 90 שניות, שאיפה של אוויר, נשיפה, וזה עובר. והכל עובר בחיים, חביבי, תחזיק מעמד.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי הרב נפתלי ויינברג. אסון מירון, לפני שנה קצת יותר, זעזע כל עולם התורה, את כל עולם עם ישראל, את כל העולם כולו, 45 קורבנות עולים כלפי מעלה, וכל אחד מאיתנו שואל, אתה יודע, איך אפשר למנוע את זה? אז מחפשים, לא, המשטרה, האומס, השר הביטחון, הפנים, לא יודע מה. חשבנו, אולי אם היינו משנים את ההתנהגות שלנו, אולי את הדרך ארץ שלנו, אולי זה, אולי משהו אחר. בוא נשמע על פרויקט שהוקם בעקבות אירועי מירון, לשנות לא רק את מה שהיה, אלא אולי אפילו יותר את מה שיהיה. בוא נשמע את זה ממך. בוקר טוב, רב.
בוקר טוב, מורך.
תספר לי קצת רב נפתלי ויינברג, מה כבודו עושה בחיים?
אנחנו עוסקים בחינוך כבר 25 שנה. אנחנו מייצרים חוברות לימוד על דרך ארץ, מכל הכיתות, בנים וגם לבנות, ולומדים בתלמודי תורה את החוברת, ודבר שלומדים את זה לא פעם אחת, במשך הרבה שנים.
וואו.
כדי להיות מחונך, זה לא בבת אחת, ולא בשבוע ולא בשבועיים, זה לוקח שנים כדי להיות מחונך.
זה לא שאני עקידה את הרעיון, כן. אני צריך לחיות אותם.
אבל צריך להיות, כן, כמו אבא שמחנך ילד, הוא לא מחנך את זה לשנה אחת. כל הזמן הוא מחנך.
נכון.
לפי הגיל, הוא מעלה את החינוך דרגה יותר גדול. אז אנחנו עשינו חוברות מכיתה ב' עד כיתה ז' ח'. שילד שהוא גומר ככיתה ח', אז הוא יהיה בן אדם. זה יגיע לישיבה קטנה או לאיפה שהוא יהיה, אז יראו, זה בן אדם, יש לו לדבר איתו, זה תענוג, תענוג.
בעיקר זה המידות, אתה אומר.
בטח, דרך
כלל. אפשר ללמוד את זה גם מי שנולד בטבע אחר קצת, הוא קשה לו. אם הוא ילמד, הוא יצליח, אתה אומר.
אם הוא ממשיך בזה, כן, בתמידיות, כן, אם אני משליח. אפשר לספר סיפור. דיברנו פעם עם אחד מראש הישיבות שמכניס תלמידים לפונוביץ'. לא זוכר מה שמו, אבל הוא אמר שאנחנו מקבלים שני סוגי תלמידים, משני סוגי תלמודי תורה. אחד שהם מקפידים על מידות, והלימוד שלהם זה לא בדרגה ורמה כמו הסוג השני שהם מכניסים הרבה בלומדס ובלימוד ובחזרות, אבל לא כל כך מקבידים על המידות. אז מקבלים את שניהם. אז בהתחלה הראש ישיבה אמר, אלו שהשקיעו הרבה בלימוד הם תמידים יותר טובים, אבל אחרי חצי שנה הכל משתווה משני הצלמים, בגלל שהם הגיעו שניהם לרמה אחרת, והראש ישיבה שהוא מלמד אותם, אז זה כבר פחות יותר. אבל יש הבדל גדול. אלה שקיבלו חינוך טוב, זה תענוג ללמוד איתם כל הזמן, ואלו שלא קיבלו את זה, יש לו בעיות איתם כל הזמן.
וואו, וואו. אז דרך ארץ קדמה עוד לתורה.
קדמה לתורה. אז אחרי האסון במירון, אז אמרתי, קיבלתי הרבה טלפונים ממחנכים, שאמרו, החורבות שלכם חייבים להיות בכל התלמודי תורה. כדי שאנשים ילמדו איך להיות בן אדם, איך להסתדר עם הציבור, עם אחרים, עם הזולת. למה זה אין? בגלל שיש בארץ כבר 20-30 שנה, אולי יותר, בעיה מאוד מאוד גדולה, יש אווירה פסולה. מה הכוונה אווירה פסולה? יש היום דבר אחד שהוא המנוע לכל העולם. בחוץ לארץ בוודאי, אבל לצערנו זה גם נכנס לארץ, גם לציבור החרדי וגם לחינוך החרדי.
מה זה?
מה זה? כל אחד חושב לעצמו או במודע או בתת מודע, מה יש לי מזה?
מה אני מרוויח ממה שאני עושה?
אינטרסט אישי. אם זה טוב לי, אני מעוניין. אם לא, לא. וזה להפך מדעת תורה. דעת תורה... ואהבת לך כמוך. אם זה לא עניין של פיקוח נפש, אני או החיים שלך, החיים שלי, אז כולם צריכים להיות שווה, או לפחות לחשוב על השני. כמוך, כמוך, ואהבת לך כמוך. הלל אמר לגוי שרוצה להתקייר, לא משפט כזה, בגלל שזה מאוד מאוד קשה, בן אדם חדש, לחשוב שיהוב את השני ממש כמו עצמו, אז הוא אמר לה את הצד השלילי, מה ששנוא אליך, אל תעשה לחברך.
יפה.
מה ששנוא, אל תעשה לחברך, וגם לחייך עליו.
יפה. זאת אומרת, להתחיל עם אסור מרע זה יותר קל אולי.
נכון. לפחות לא, אל תזיק את השני, לפחות. אז חשבנו, בגלל ש... כולם חושבים ככה, אז גם המלמדים בתלמודי תורה, גם המנהלים לפעמים, גם חושבים ככה. אז אם כן, אנחנו מגיעים לאיזה תלמוד תורה, נותנים להם את החוברות, יפה מאוד, המנהל רוצה להכניס למערכת. בוא המלמד אחד, לא מדבר אליי. לא מדבר אליי, לא רגיל לזה. לא... הוא פוסל את כל התלמוד תורה. בגלל שה... סברה הזאת, כאילו החשיבה הזאת, זה לא טוב לי, אז אני לא מעוניין. אז הוא בקרר את כל המלמדים האחרים, אז המנהל לא רוצה לעשות בלגן בתלמוד תורה, לא מחלוקת, אז הוא אומר, אני מצטער, אני לא יכול להכניס. זה קורה בהרבה מקומות, והרבה מנהלים מאוד מאוד מתוסכלים מזה, שאין להם את הסמכות באמת לנהל כמו שהם רוצים, בגלל האווירה הפסולה הזאת, החשיבה, אבל זה בכל דבר, זה בכלכלה, זה בפוליטיקה, בוודאי, זה גם בחינוך, ובחיי משפחה גם כן.
אולי אפשר להשתמש בזה, זאת אומרת, אם הרבה יודע שיוצא להם איזה משהו, אם הילדים יהיו מחונכים, יצא להם איזה משהו, זאת אומרת, אני אקח את המתוך שלא לשמע זה, נעשה את זה לשמע, ואני אשתמש בזה, נכון? יצא להם לכם איזה ילדים טובים, רגועים, שלווים, זאת אומרת, אני לא יאבד לו את האנוכיות שיש לו, ואני לא אשנה אותו כרגע.
לא.
אני אשתמש באנוכיות למשהו חיובי, אי אפשר לעשות את זה ככה.
כן, אבל צריכים להכניס את זה לראש, זה יהיה חיים שלנו, כאילו, באופן טבעי, שאנחנו לא רוצים להזיק את השני, וגם להוב את השני. אם זה יהיה, אבל איך עושים את זה?
כן.
איך משנים את החשיבה של כל העם, או בכל העולם?
איך אפשר לעשות את זה?
אז אני אגיד לך סיפור. לפני 20 שנה בערך, אני גר בירושלים הרבה זמן, היה יהודי בצרפת, איש עשיר, שהוא רצה לשנות את הדרגה של קדושה של ארץ ישראל. אז הוא היה עשיר, אז הוא שילם לאחד עשרה תחנות רדיו להגיד שלוש מילים. תהילים בשביל הנשמה. ואני זוכר את זה, אשתי זוכרת את זה. כל שעה שמענו על הרדיו, כל התחנות, תהילים בשביל הנשמה. עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. כן, כן. איך אומרים את זה? קמפיין. קמפיין. תהילים בשביל הנשמה. והוא שילם על זה. וזה עבד. אנשים שומעים את זה כל הזמן, ומחכים באוטובוס, אומרים תהילים. יושבים בפארקים, אומרים תהילים. מי? לא דתיים, אפילו לא דתיים. למה לא? אנשים מסורתיים בעיקר פה בארץ. זה לא מאיים, וזה לא כאילו עושה לך משהו נזק. תהילים, מה אגיד בשביל לשמה, זה דבר טוב. אז עשו את זה. למה? וששמו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אחרי האסון של מרון נכנס לי בראש. יש כל כך הרבה כסף בעולם. יהודים עשירים, מיליארדרים, ממש, ממש. כמה זה יעלה לעשות קמפיין כזה שאנחנו נשנה את החשיבה שלנו?
מה היית משנה? איזה משפט אתה היית אומר?
את המשפט הזה.
אופה. מה שנוא לך, אל תעשה לחברך, וגם...
לשמוע את זה, לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה בגלל התמידיות. זה חייב להיכנס ולהיות ממש פנימי, ובמשך הזמן זה יהיה חלק מהחשיבה של בן אדם. וזה ישנה את כל האווירה, וממילא כל התלמודי תורה, כל הבתי ספר, גם יכניסו את זה.
וואו. זאת אומרת, אם אני עכשיו חי את החיים שלי, אני, אתה יודע, בעבודה, בלימודים, אני בא לעשות איזשהו מעשה מסוים, אני בא לדבר עם מישהו, תנסה לחשוב בראש, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. מה שאתה לא יתרשה שיקרה לך, אל תעשה לשני.
נכון. נכון.
תן לי איזו נקודה ככה שאני יכול, איך אני יכול לזכור את זה? איך, מה, שידברו על זה, שיפרסמו על זה ברדיו, מה כדאי לעשות?
בדיוק, אני הייתי מבקש, עם כבוד הרב, יש לו הרבה קשרים, לכל שדרן.
וואו.
או שיתחיל, או בסוף השידור שלו, להגיד את המשפט הזה. אנחנו עושים, שיגידו, אנחנו עושים קמפיין לשנות את החשיבה שלנו בשביל עצמנו.
וואו.
לטובת העם, לטובת ארץ ישראל. זה מה שקודש מחור רוצה.
מדהים.
זה מה שהילל אמר.
נכון. איך זה בפועל, כאילו ביום-יום? איך אני עכשיו, אני זוכר את המשפט הזה, איך להתנהג ביום-יום? איזה מידות לחזק אצלי? מה אתה אומר, רב?
מה הילל אומר? הוא אמר, זה הכלל, כל השאר זה הפרט.
נכון.
אז אם אני חושב על זה, מה שאני רוצה לעשות, אני לא חושב קודם כל על אינטרס אישי. קודם כל אני חושב, האם זה טוב לשני? אם זה טוב לו, אם זה יזיק לו, זה יפריע לו, אני מרוויח, אבל אני לא רוצה להזיק לו. אם זה מזיק לו, אז זה פסול. זה פשוט, מכל דבר, כל משפט, כל מעשה שאתה עושה, אוטומטי אתה חושב בתת מודע, האם זה טוב לשני או לא.
נכון.
אם זה לא מזיק לו, אוקיי, בסדר.
מעניין. עכשיו, מהחוברות של המידות שלכם, שאתם, איזה מידה לפי דעתך היא הכי חשובה ללמד את הילדים?
לא, אין מידה אחת. יש הרבה, יש כל הדינים של כיבוד ואם, כבוד זקנים, לחשוב על הזולת, לא לפסול אותו, לא להזניח אותו. יש, חבל שלא הבאתי דוגמאות של החוברות, אבל החוברות לא יצליחו כל זמן שזה לא נכנס לאווירה, לחשיבה. קודם כל צריך את הבסיס. על הבסיס אפשר לעשות פרטים, הרבה דברים טובים. אבל קודם כל זה חייב להיות בתת מודע לפחות, אבל במודע אפילו. מה עושים כל היום, כל השמאלנים? יש להם איזה רעיון שהם רוצים כאילו, עוד פעם אתה שומע את זה, עוד פעם ועוד פעם, וכל מיני דרכים. גם בכתבות, וגם בטלוויזיה, וגם בשלטי חוץ. כל מקום שאתה הם רוצים, כדי להכניס לנו את הרעיון שלהם, זה אנטי זה או פרו זה, והם עושים את זה.
Wow.
למח שמום גם כן, בהיטלר, גם עשה את זה, כדי לשכנע עם שאנחנו פסולים, שאנחנו תולעים. Wow. מה עשו? אותו דבר, היה להם קמפיין, מנג'ר כאן קמפיין, להכניס את הרעיון הזה שיהודים, הם צריכים כאילו כלום. למה שלא נעשה את זה בצורה חיובית?
מסכים. מסכים לחלוטין. אני קיבלתי. הרב נפתלי ואמיר, תודה רבה. זהו, קחו עכשיו קמפיין. תקשיבו טוב. יש קמפיין עכשיו בתקופת בחירות, ועוד מתי אתה תראה, משדרי בחירות, יבחרו בנו, כי אנחנו הכי קופצים, אנחנו הכי מחייכים, אנחנו הכי לא יודע מה. אז כמו שעושים קמפיין בחירות, כמו שעושים מצעדים של כל מיני דברים, בוא נעשה משהו. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. תחשוב, זה יהיה הסלוגן שבשולטי חוצות, בסטיקרים במכונית, מה ששנוא עליך, אל תעשה לך וחב, תחיה את זה, תנסה ביום יום, תקדקד לך את זה בראש, כמו פרסמות. מי שרוצה לפרסם ברדיו, טלוויזיה, תחשבו על זה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לך וחב, עם תוספת קטנה, ותחייך אליו. זאת אומרת, לא רק מה לא, גם משהו קטן, כן, משהו הכי פשוט, הכי חינמי, שגם יועיל לך, תחייך אליו. תזכרו, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. את חייך אליו. הרב, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לרעיון. יהי רצון שזה יעשה גלים וגלי גלים, ומי יודע, אולי אנחנו נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. בזכות זה, אמן. תודה רבה, נתראה את התוכנית הבאה, להתראות.
כל האמת שעשית את עמדך אותי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עמדך לי עברתי את הירדן דעיתי לשני מחנות הצילני נע צילני נע צילני נע מכל החסדים ומכל האמת
זה מלאך?
שעשית את עבדך
רבי אברהם!
איי, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עבדך קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עבדך היי קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עבדך במקלי עברתי
Hey.